טוב, איפה כל הבריות? מה אתם הולכים לשידוכים? ימי חמישי? מה קורה איתכם? מה יהיה? מה יהיה? אם לומדים משני עד חמישי, תורה מתה עליה. שישי, שבת, ראשון. מי שכבר ביום חמישי יוצא, אז הוא כבר ביום רביעי מכין את התיק. נו, זה אפילו פחות מ... אני לא יודע מה. עובדים בפנסיה, אפילו שעובדים בפנסיה, הם כבר עובדים יותר קצת. טוב. אתם יודעים, מי יכול לצאת ביום חמישי אחרי צהריים? מי שנשאר שישה שבועות בערך. מי שנשאר שישה שבועות, זה ההורים שלו כבר לוחצים. רוצים לראות אותך, וזה תבוא, נענה, הוא יבוא ביום חמישי בלילה ויצא במוצאי שבת. מי שלפני שבוע היה בבית, ולפני שבוע וחצי עוד כבר היה. טוב, תביאו לי ספר, אני צריך ספר. אתם לא כותבים אבל בספר? טוב, בואו נראה, פרק ת' ג'. עכשיו אתם רואים, זה פסקה ארוכה. כמו שאתם רואים. עכשיו, אנחנו בפסקאות ארוכות, אנחנו מחלקים אותן קצת לחלקים. אז בואו נתחיל, אנחנו נקרא את החלק של הפסקה הזאת, אחר כך ננסה להבין מה אנחנו עושים עם ה... תלמידי חכמים, שתורתם אומנותם, צריכים להשתדל שדרכם נכונה לפניהם. מטרתם צריכה שתהיה ברורה להם, כדי שיהיה רוחם אמיץ ודעתם שופטה, נוחה ומיושבת. אמנם גדול הוא מאוד אותו הכלל המסגר לא עליך המלאכה לגמור לאתה בן חורי להיבטל ממנה. אם כן, אין כל כך צורך על דבר הציור שהתחזקות לעבודה התורה בעניין הקפת כלל ידיעותיה. אכן, זה משמש הוא ליתן מלוכה ללב למען עשו בכל יום עניין ברוח בטוח ושוקט. שלא יתרידהו עניין אחר, או דאגה כללית של דבר הידיעה בלתי אפשרית מלמצוא רצון בעבודתו הפרטית. אבל מכל מקום צריך לסלול לעצמו דרך כזו שתהיה הקפה כללית מושקפת לו. כן, בואו נראה עד לפה. הפסקה הזאת, כמו שאתם רואים, היא מתחילה בתלמידי חכמים שתורתם אומנותם, ובעצם הפסקה הזו היא הדרכה. הדרכה בלימוד תורה, בהתגדלות בתורה, לתלמידי חכמים שתורתם אומנותם. בואו נסביר קצת על איזה שלב בלימוד הרב פה מדבר, לפני שאנחנו מתחילים לראות פה קצת הפסקה הזאת. כן, באופן כללי אני הייתי אומר, יש שיניים או שלושה שלבים בלימוד תורה, מבחינת ההתגדלות בתורה. אני דיברתי איתך מה זה, לא יודע. אני אחזור על זה. בקיצור, אם דיברנו על זה, נחזור על זה בקיצור. השלב הראשון, זה השלב שבו אדם רוכש את ה... כלים הבסיסיים בלימוד תורה. בשלב הזה לומדים איך ללמוד. לומדים איך ללמוד. גם בגמרא, גם בש"ס, גם בפוסקים, גם בעניינים רוחניים שבתורה, מה שקוראים זה לימוד אמונה. בשלב הזה בעצם יש התפתחות בשני מישורים. ההתפתחות האחת זה ה... רכישת דרכי הלימוד, דיינו עומק הלימוד, הלמידה שלך, של האדם, והדבר השני רוחב, כן? זאת אומרת מקיפים כל מיני עניינים, לומדים. בסוף של השלב הזה, בסוף של השלב הראשון, אדם כבר צריך לעמוד על הרגליים בלימוד. מה זה אומר? זה אומר שהוא כבר לא זקוק לרב שלו כאוויר לנשימה במובן הלימודי, הוא כבר מסוגל לעמוד על הרגליים של עצמו. כן, זאת אומרת, הוא כבר יודע בכל מקום, כן, שיצטרך, הוא יודע להבין, הוא יודע להגיע לבירור האמיתי. בכל מקום בתורה, לא אמרתי במעשה מרכבה, אבל בדברים הנגלים שבתורה, גם בעניינים הלכתיים של ש"ס ופוסקים, גם בעניינים רוחניים, בענייני אמונה, זה השלב הראשון. אחרי השלב הזה, בשלב שני, שבשלב השני אנחנו מרחיבים ומעמיקים. בעיקר מה שבשלב השני קורה זה שיש רוחב וגם שגדל וגם יש מיומנות. זאת אומרת, יש מצב שאדם כבר רכש את הכלים, אבל הוא גם כן, יותר רוכש את המיומנות. גם פה יש עומק ורוחב, אבל כמו שאמרתי, בעומק זה יותר רכישת המיומנות, כי כבר יש לו את הכלים. יש לו את הכלים, זאת אומרת, כל מקום שהוא יידרש, הוא יוכל ללמוד, להבין את הדברים בכוחות עצמו. זה השלב השני, זה בעצם כמו קצת, מבחינה מסוימת חזרה לשלב הראשון, אבל עם הרחבה יותר גדולה. ועם כמובן ליטוש יותר, ולומדים יותר מבחינת העמקה, אבל לא בונים את הקומה הבסיסית, זה כבר בנינו בשלב הראשון. אחר כך יש גם את השלב שאני קורא לו השלב השלישי. השלב השלישי, פה כבר כל אדם כבר יודע קצת יותר טוב, מבין, אתה יכול אפילו להתמקד במקצוע אחד בתורה. יש אחד שיגיד, אצלי המקצוע בתורה שאני רוצה, שאני מרגיש שייכות אליו, ליבו חפץ. כן, משהו יכול להצליח בו יותר. יכול להיות. אחד יגיד, זה עניינים רוחניים שבתורה. אז רוב היום הוא ילמד את זה, הוא ילמד גם ש"ס ופוסקים קצת, אבל זה עיקר הלימוד שלו. אחד יעסוק יותר בעניינים, ענייני הלכה, אחד יעסוק יותר בעניינים של גמרא, וגם פה יש אפשרויות שבתחומים שונים. זאת אומרת, נניח שאחד יתעסק בעניינים רוחניים, הוא יודע שאצלו מתאים לו יותר הסגנון של הנסתר. יתעסק בעניינים האלה, ספרים כאלה, אחד יתעסק בעניינים רוחניים, בעניינים יותר פילוסופיים, למדת הראשונים, שהתורה שלהם היא יותר בסגנון הזה וכן הלאה. כן, ככה כל אחד בשלב השלישי, כמו שקראנו לזה, יש פה כבר יותר את הביטוי של מקום שיבוא חפץ. שהתלמידי חכמים שתורתם אמנותם, זה ודאי לא בשלב הראשון. זה לפחות בשלב השני, אם לא בשלב השלישי. זה לא בבניית השלב הראשון. זה, כמו שאמרנו, בשלב השני ובשלב השלישי. עכשיו, כשאומרו אם זה ככה, אז מה זה קשור אלינו? אנחנו הרי בשלב הראשון. ותכף תראו, יש פה כמה וכמה דגשים שהם רלוונטיים גם לשלב הראשון. השלב שאנחנו נמצאים. תלמידי חכמים, שתורתם אמנותם, אז הסברנו מה זה אומר, צריכים להשתדל שתהיה דרכם נכונה לפניהם, מטרתם צריכה שתהיה ברורה להם, כדי שיהיה רוחם אמיץ ודעתם שוקטה, נוחה ויושבת. כלל ראשון אומר הרב, צריך שהמטרה תהיה ברורה. המטרה צריכה להיות, זה הכוונה, הדרך נכונה, מטרתם צריכה שתהיה ברורה להם. כן, עכשיו, אם שמתם להם, יש פה שני ביטויים שהוא משתמש להם. דרכם נכונה, מטרתם צריכה שתהיה ברורה. יש דרך ויש מטרה. זה שני דברים. מטרה, זה לדוגמה. נניח שאדם בשלב הזה, הוא חושב שהוא רוצה להקיף את כל השס הירושלמי. מה בדיוק כבר אמרתו הרבה פעמים, די אותו. ישר הפוך. אז הוא רוצה ללמוד ירושלמי. זה המטרה. מה זה הדרך? שואל את עצמו איך אני עושה את זה, נכון? באיזה אופן? אני עושה את זה בלימוד בקיאות, אני עושה את זה בלימוד מעמיק, כמה זמן אני משקיע בזה? שעה ביום, שעתיים, שלוש שעות. עם איזה מפרשים אני רוצה ללמוד את הירושלמי? זאת אומרת, זה מפני משה, רוצה ללמוד את זה עם מפרש אחר, עם מה אני רוצה ללמוד? כן, זה נקרא הדרך. זאת אומרת, איך אני מגיע למטרה? למה זה חשוב שתהיה לנו מטרה ברורה ודרך איך להגיע למטרה? אז אומר הרב, כן, יש בזה שני עניינים שזה מועיל. אם המטרה שלך ברורה והדרך איך להגיע למטרה גם ברורה, וצריך לחשוב על זה. לחשוב על המטרות שלנו ולחשוב על הדרך להגיע למטרה, אז הדבר הזה גורם לנו שני עניינים. אחד, כדי שיהיה רוחם אמיץ. רוחם אמיץ, הכוונה, כדי שאדם יצליח לפעול מתוך גבורה. כן, שהדרך, כשהמטרה ברורה והדרך ברורה, זה הכל סלול. אתה יכול עכשיו למקד את הרצון שלך במטרה, להיות נחוש ותגיע בעזרת השם למטרה. אבל לא קורה כשהמטרה היא לא ברורה, או כשהמטרה היא ברורה, אבל הדרך לא ברורה, זה הכל נעשה רפוי, נכון? כן, אומר, אני עכשיו אשקיע במאמץ, איך אתה יודע, מחר זה יהיה אחרת, מחרתיים זה יהיה אחרת, אולי אני טועה, אולי זה לא נכון, אולי... לכן לברר מה המטרה, לברר את הדרך איך להגיע למטרה, זה הדבר שיסייע לך לרכז את העוצמה הנדרשת כדי להשיג את המטרה. דרך אגב, זה נכון בכל תחום בחיים. זה לא נכון רק בלימוד תורה, זה נכון בכל תחום בחיים. כן, אתה תרצה, לא יודע מה, לבנות בית. מה אתה צריך לעשות? צריך להגדיר, אני רוצה לבנות בית. איזה בית אני רוצה? כזה, 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 כזה. יש לי את התוכנית של הבית. שואל אותך, איך אני בונה את הבית הזה? אני צריך לזכור את הקבלן הזה, 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 מה? כן, צריך להשיג כסף, איך אני משיג את הכסף? כן, ברגע, שהכל יהיה ברור, גם המטרה וגם הדרך, אז פה הרצון הצליח להיות יותר מרוכז, מה שנקרא ממוקד מטרה. ואז אדם מגלה יותר עוצמות, כן.
בהכרח הרב שאדם שכן לומד, לומד טוב, אבל לא מטרה ברורה, בהכרח שזה מתוך אינרציה בלבד.
משתבר, אם הוא כן לומד טוב בתוך ה... צריך לדבר, לתרגם את זה לשלב של ה... שאתם נמצאים בו, כן? עכשיו שאנחנו נמצאים בו, השלב הראשון, אבל תכף אני אתייחס לזה. והדבר השני, דעתם שוקטה נוחה מיושבת. זה יגרום לך, מה שנקרא יישוב הדעת. לא כל יום תתחיל לשאול שאלות. וככה וככה, יהיה לך גם פחדים. אולי אני טועה, אולי זה לא נכון. אולי נכון אחר, אולי המטרה לא נכונה, אולי הדרך לא נכונה, כל הספקות האלה הם גורמים לבלבול הדעת. וזה שני דברים שיהיו. אחד זה אמצעי למקד את הרצון, ואז אדם, זה מה שאומר, רוחם אמיץ, הרצון יהיה אמיץ, יהיה רצון חזק, תהיה נחישות ברצון. שתיים, דעתם שוקטה נוחה משביל, שוב הדעת. עכשיו, אני רוצה להתייחס לזה בשלב שאתם נמצאים. בשלב הראשון, מה שאדם צריך לעשות כדי באמת להיות במצב כזה, זה כשהוא מגיע לישיבה, להגדיר לעצמו את המטרות, איך אני אסביר מה כדאי לעשות כשאתה מגיע, להגדיר את המטרות ואת הדרך. עכשיו, כיוון שבשלב הראשון כולנו מבינים שאדם צריך הדרכה, כמו שאמרנו, הרי מתי אתה יוצא מהשלב הראשון שכבר... אתה כמעט יכול שיהיה חרב כל החיים, אבל במובן הזה של לעמוד על הרגליים, אתה קורא עוד על הרגליים. בשלב הראשון אתה צריך את הדרכה הזאת, צריך מישהו שיוביל אותך. כן? לכן מה שאתה צריך לעשות בשלב הראשון בעיקר, זה לתת אמון במקום שאתה נמצא בו. ותגעת לישיבת סדרות, תן אמון במי שמדריך אותך פה. עכשיו אני לא אומר שאתה אל תשאל שאלות, אתה יכול לשאול שאלות. למה לומדים את המסכתות האלו? תשאל. למה באמונה לומדים את הספרים האלו? למה מדריכים ללמוד ככה? תשאל, כדי שתבין. אבל זה בעיקר. הרי בסופו של דבר בית המדרש הוא מדריך אותך, תראו. בית המדרש פה מדריך אתכם. אומרים לכם פה, תלמדו עכשיו את מסכת שבת. תלמדו בעיון בבוקר, תלמדו בקיעות בצהריים, תלמדו בקיעות בערב, תלמדו הלכה כך וכך, תלמדו... כן, יש הצעה שבית המדרש מציע. זה לא הרמטי, אבל יש כיוון שהוא די ברור. עכשיו, בתוך זה יכול להיות שיהיו לך כל מיני דברים לא ברורים, תברר. ותגדיר לעצמך בסופו של דבר את המטרות. אז גם בשלב הראשון נדרש להגדרת המטרות, אבל בעיקר, בגלל שבשלב הראשון אנחנו נעזרים בהדרכה של התלמידי החכמים במדרש שאנחנו לומדים בו, וזה נכון לעבוד כאלה במדרש פה, זה נכון לכל בחור שנמצא בשלב הזה. את השלב הזה אדם לא עושה לבדו. בשלב הזה אדם עושה את זה, מי שמדריך אותו, מי שיוביל אותו. אז הוא לא צריך להמציא את המטרות, הרי מי שמדריך אותך הוא בעצם עוזר לך לבחור את המטרות הנכונות. אתם יכולים לשאול, זה טוב שתשאלו, למה דווקא המסכתות האלה? למה המסכתות האלה? אני דווקא בא לי ללמוד מסכת ברכות. אז למה לומדים פה מסכת גיטין? מה, אני לא הולך להתגרש היום. ברוך השם, זה לא בעתיד. אז בשביל מה אני לומד מסכת גיטין? אני לא הולך להיות דיין, בשביל מה אני לומד את המסכת הזאת? שם, יש תשובה לזה. זה בגלל שאנחנו מכילים את כולם לחיים. הכנה לחיים, גיטין, כן? קידוש הנדיף, כן? בספר יש מקומות שלומדים יבמות, אבל בגלל שמחירים יותר להתאבד, מה זה? למה לומדים יבמות? לא בגלל זה, יש הסבר לזה, למה לומדים. ברגע שאתה תבין את המטרה, ואתה גם תבין את הדרך, כן? אתה לומד אצל הרב שלך, ולומד לך בסדר בוקר, תלמד כך, אז הוא גם מדריך אותך איך ללמוד, איך תלמד גמרא, תלמד רש"י, איך תלמד תוספות, תלמד זה, תלמד זה. כן, תדריך אותך עכשיו, אתה לא מבין, תשאל. למה? כי אז הדרך תהיה ברורה לך, ואז אתה תיתן אמון. ואז מה שיקרה, יקרה את מה שכתוב פה בדיוק. אז בעוד שבשלב הראשון, בעצם מישהו מדריך אותך, וזה יותר פשוט. בשלבים השני, ויותר מזה, גם בשלב השני, תלוי, תלוי, זה נקרא שיש שם הרבה אנשים. בשלב השלישי אף אחד לא ידריך לך. אתה צריך להחליט את האותרות שלך. אתה צריך להחליט את הדרך, אבל זה נדבר כבר, שאתה ברח לי, אתה כבר יכול לעשות את זה. בשלבים הראשונים, צריך הדרכה. עכשיו צריך לתת אמון, כמו שאמרתי. יש דברים שאתה יכול, אתה לא תבין עד הסוף. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי יש הרבה בחורים, ודווקא בחורים אמביציונרים, ככל שאדם יותר אמביציונר, אז הוא ככה יותר חשוב לו. זה יותר חשוב לו. שהם עוברים הרבה ישיבות. הוא בשיעור א' זמן חורף על בישיבה הזאת. בשיעור, בזמן קיץ הוא עבר ישיבה אחרת. אחרי זה בתוך הישיבה גם הוא עובר רמים. אצל הרמזה, אחרי הוא עובר רמזה, אצל הרמזה, כל פעם הוא בבלבולים. עכשיו, למה זה ככה? יש לו בטבע שלו לא נותן אמון. כן, עכשיו, אם באמת הוא שאל, אחרי ברור, הוא החליט שזה, זה בסדר. אבל אני ראיתי, האנשים האלה, הם רק מפסידים. רק מפסידים. אני זוכר, כשאמרתי בישיבה, היה כאלה כל מיני שהתחכמו. היה את האלו הפשוטים, עשו מה שישיבה אומרת. סדר אחד, יהיו זה, אז זה עומדים את המסכת של הישיבה, וזה. רק הם התחכמו ככה, עשו עם האצבע, אמרו, לא, אנחנו לא, כתוב, לי גמר הנה, שוועדר לסבר. כך כתוב בחז"ל. אז אנחנו קודם כל נלמד בקיאות, אחר כך נלמד עיון. זה מה שכתוב. בין חמש למקרא כתוב. אז אני בין 18, לא יודע מקרא. אני לומד רק תנ"ך. אז הוא לומד 3 שעות תנ"ך, לומד אחר כך גמרא רש"י כל היום. אתם יודעים מה קרה לאנשים האלה? דווקא בשם היום אמביציונרים. אנשים האלה אחרי שנתיים, שנה, שנתיים, נגמר להם הסוס. לא היה אפחיד איתם, כי הם היו לבד. אף אחד לא. והם לאט לאט הלכו והתבטלו. לעומת זאת, חברים שלהם, קצת יותר פשוטים, כן? אז הם הלכו בדרך הסלולה. אז הם נהיו תלמידי חכמים. זאת אומרת, כל אלה שחשבו שהם חכמים, אז לא שהם פחות חכמים. החלטות שלהם היו שגויות. לכן זה חשוב לתת את האמון. אתה יכול לשאול. גם אם לא כל כך תבין, תן את האמון. מי שמדריך אותך, הוא יודע, יש לו ניסיון. אבל אתה יכול לשאול, זה טוב שתשאל. זה כזה טוב שתבין יותר, אבל אם שתבין יותר, אז אתה גם תפעל יותר כדי להשיג את המטרה. בסדר? אז לכן, זה מה שנוגע הסעיף הזה, המינים שקראנו לענייננו. זה שאמרתי לכם שאנחנו נלמד מפה דברים שהם לא לרמה שאנחנו נמצאים בה, אבל אפשר לתרגם מהם כל מיני עניינים שקשורים גם לשלב שאנחנו נמצאים. הלאה, נמשיך הלאה. אומנם גדול הוא מאוד, אותו הכלל הנשגב לא עליך מלכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. אם כן, אין כל כך צורך הדבר ציור שהתחזקו לעבודת התורה בעניין הקפת כלל ידיעותיה. אכן, זה משמש הוא ליטל ממוחל הלב, למעשה הוא כל עניין מעניין ברוח בטוח ושוקט, שלא יותר יודע עניין אחר, הוא דאגה כללית שגמר ידיעה בלתי אפשרית, מלמצוא רצון בעבודתו הפרטית. פה הרב מתייחס לכלל, שאמרו חז"ל במסכת אבות, לא עליך המלאכה לגמור, ואתה בן חורין להיבטל ממנה. טוב, מה חז"ל התכוונו להגיד בדבר הזה? שמה אמרו את זה? לא עליך המלאכה לגמור, שמה אמרו את הדבר הזה? מה התכוונו להרפות אותנו? אתה יש לך אמביציה, הרי למי הם אומרים את זה? אז הצד השני, יהיה אתה בן חורין להיבטל ממנה, זה טוב, כולם צריכים חיזוק בעניין. ושמה כתוב, לא עליך המלאכה לגמור. מה אכפת להם היה? שאנחנו נרצה, לגמור את הכל. מה זה מפריע להם? בשביל מה אמרו את זה? אלא מה, חז"ל ידעו. הם ידעו שכשאדם יציב לעצמו מטרה לגמור את הכל, המטרה לגמור את הכל, שזה יכול להיות מטרה שהיא לא בר ביצוע, תכף נראה, בעניינים מסוימים זה יכול להיות כן בר ביצוע בהקשרים מסוימים. אבל בטח אם אנחנו מדברים על לגמור את הכל, כן, ולהבין את כל התורה בעומק, בניגלה ובנסתר, זה משימה לא אנושית, אין בן אנוש יוכל לעשות את הדבר. כן. אבל בעיקר מה שהם התכוונו זה לא ספק לנו מידע. תדע לך שהתורה ארוכה מארץ מידה, כן, ורחבה, עמוקה מארץ מידה ורחבה מני ים. כן, זה לא, זה כבר אמר את זה שלמה המלך, הם לא התכוונו להגיד את הדבר הזה. מה שהם התכוונו זה להדריך אותנו כדי, ואומר הרב, שהתרדה שעלולה לבוא לאדם מהמשימה הבלתי נגמרת של לגמור את הכל, עלולה להרפות מאוד. זה מה שהוא אומר, שתי מטרות יש לזה. זה משמש הוא ליתן, כלומר הכלל הזה, לא עליך מנחה לגמור, משמש, ליתן מנוחה ללב למען יעסוק בכל עניין ועניין ברוך בטוח ושוקט. אם כשאתה עוסק בעניין אחד, מיד קופץ לך, אבל אתה צריך להספיק את זה, אז הוא מספיק את זה, אז הוא מספיק את זה. שום דבר שאתה עוסק בו, אתה לא מוצא את עצמך, מצליח לשקוע בו, כי אז מה שאתה תרדה הזאת, כן? אני ניצא פה, סוף סוף אני לומד במתינות ומנסה להבין, לא, יש לי את זה, יש לי את זה, יש לי את זה. כל פעם אתה התרדה מהמלאכה הבלתי נגמרת, עלולה לגרום לך לא להיות ממוקד היטב בתחום שאתה עוסק בו. זה דבר ראשון. זה הכוונה שלא יתרדה עניין אחר, או גם דאגה כללית שגמר הדעה בלתי אפשרית, מלמצוא עצמו בדואר פרטית. זאת אומרת, גם אם יהיה מצב שנניח הוא לא קופץ מעניין לעניין, אבל זה שמונח לו בראש, אני צריך לגמור את הכל, צריך לגמור את הכל, זה משהו שעלול לגרום לאדם איזה חוסר נחת במה שהוא עושה. לכן, כדי לגרום לנו להיות ממוקדים במה שאנחנו עושים, בלי לקפוץ מעניין לעניין, בלי איזה מין לחץ כזה, צריך לגמור את הכל. כמו חזל, לא עליך המלאכה לגמור. זו הסיבה שהם אמרו את זה. כדי לגרום לנו נחת. כן, לא רק הרגשה, זאת אומרת, כמו שאמרנו, זה לא רק הרגשה, זה גם בסופו של דבר, העיסוק במה שאתה עוסק בו, יהיה מתוך שקיעה באותו דבר, ומתוך שקידה באותו דבר, ולא מתוך הבלבול הזה, והתרדה הזאת, לקפוץ מדבר לדבר. כן. אז בוא נראה את המשפט. אז גדול מאוד אותו הכלל, לא עליך ולכה לגמור וכו', ואם כן, אין כל כך צורך על דבר ציור שתעשו לעבודת תורה בין הקפת כלל לידיעותיה. כן, בעצם חזל לכאורה בזה אומרים לנו, אל תהיה בלחץ לגמור את הכל, ומה הסיבה שהם אמרו את זה? תן מוכל הלב, לא עשו כבר ניכרוי וכו'. אבל, אומר הרב, למרות מה שחזל הדריכו, חזל לא התכוונו לומר שאין אפשרות או שאין צורך עקרוני בלהקיף את הכל בידיעות מקיפות לפחות. כמו שאמרנו, ללמוד את הכל בעומק העיון זה לא ביכולת אנוש. אולי אני יודע הגאונים, כמו הגאון מבין, אז זה אחד לאלף שנים יש מישהו כזה. יכול ללמוד את כל ה... אבל... אפילו תמיד חכמים גדולים, גדולים שבדורות לא יכולים ללמוד את כל התורה בעיון, וגם את הנגלה וגם את הנסתר, זה בלתי אפשרי. אנחנו צעירים כאלו, מהרמב״ם, הרמב״ן, כאילו זה מה, זה יחידי יחידים. וגם, אז את כל התורה כולה באמת, הם הגיעו למדרגות עצומות, אבל, וגם אם כן, אצלם, אבל לא אצל אדם רגיל. אומר הרב, אבל מכל מקום צריך לסלול לעצמו דרך כזו, שתהיה הקפה כללית מושקפת לו. זאת אומרת שכן יהיה לך איזושהי נגיעת רוחב כזאת. וזה אתה יכול גם בכל התורה, שתהיה לך נגיעת רוחב. עומק זה סיפור, אתה לא תצליח בהכל עומק, אבל רוחב אתה כן יכול. גם בדעות, דעות זה ענייני אמונה. צריך שדבורה לא תחליטו מגבת חפצו בעבודת תלמודו. כן, אתה צריך לדעת את המטרה שלך. כן, גם בצד המעשי, כן, בעניינים מלכתיים, צריך שישף להיות מקיף וכולל את הסכום הכללי של הלימוד המעשי של כל התורה המעשית כפי אפשרי. כן, גם פה להקיף. מה שהורגל לומר שאין קץ לתורה ביחס לעניינים המעשיים שבה, את זה שאין קץ לתורה בעניינים הרוחניים זה מובן לה. כי זה הכל השגות אגבי השגות, נכון, גם אדם ישיג הרבה. נגיד הארי הקדוש, מה הוא יגיד? אחרי כל מה שהוא השיג, הוא יגיד, הלוואי שאני אצליח להשיג כמו שרשב"י השיג, נכון? ורשב"י מה יגיד? הלוואי שאני אצליח להשיג כמו ש... אני יודע, רבי עקיבא שלפניו השיג, את רבי עקיבא נכנס בשלום, יצא בשלום. הכתוב מורה מסכת חגיגה, נכון? הללו שנכנסו לפרדס. רבי עקיבא היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי. רבי עקיבא יגיד, הלוואי שאני אשיג כמו שרבי אליעזר השיג. אני אפילו ככה הוא אמר, אני הייתי כבר מן הים, אני הצלחתי משהו קצת מרבי אליעזר, טעמתי. הוא כלב המלקק מן הים, ככה, ככה יודעים מה את עצמו כשרבי אליעזר מת, אליעזר בן הורקנוס. וככה כל אחד יגיד, הלוואי שנצליח להשיג כמו פלוני, כמו אלמוני, וכולם יגידו, הלוואי שנצליח להשיג מקצת ממה שהשיג משה רבינו. ומשה רבינו יגיד, הלוואי שנצליח להשיג קצת ממה שבן אדם מסוגל להשיג בלי העיכובים שיש לו מהגוף שלו. או כי הוא הגיע לשיא המיצוי של מה שבן אדם מסוגל להשיג עם גוף. אבל יש אפשרות להשיג בלי גוף או עם גוף מזוכח. יש גוף יותר מזוכח מהגוף של משה רבינו. כן? לבני אדם רגילים אין גוף כזה. זה עד שלגיע מדרגת עולם הבא. המחל אומר, מדרגה ראשונה במדרגת עולם הבא, המחל זה כמו מקובלים, שעולם הבא זה עם גוף. לא כמו הרמב״ם, שאומר, עולם הבא זה נפש בלי גוף. העולם הבא זה עם גוף. זה גוף מזוכח. אומר הרמב״ם, בשלב הראשון בעולם הבא יש 10 שלבים. בשלב הראשון זה מדרגת משה רבינו. כולם. שיעור א', כולם מדרגת משה רבינו. כן, זה עולם הבא. אחר כך עולים מדרגה לדרגה. זאת אומרת, שגם מה שמשה רבינו השיג, זה רק המדרגה הראשונה מהמדרגות העתידיות לבוא. נכון? אז יש יותר משה רבינו. אז גם משה רבינו... מה שהוא השיג זה מקצת ממה שיש אפשרות להשיג, כן? אבל זה באיזה עניינים זה? בעניינים רוחניים שבתורה, כן? בהשגות, באינסוף האלוקי, כמו שהרב כותב בספר אורות, ביסורים ומרקים, שהרב כותב הגדרה, עיקר האמונה הוא בגדולת שלמות אינסוף, שכל מה שהאדם משיג זה בטל יחסית למה שהוא יכול להשיג, וכל מה שהוא יכול להשיג אינו בסוג של ביטול ביחס למה שהוא באמת. מה הוא אומר? כל מה שאתה משיג, כל מה שהשגת, זה בטל יחסית לפוטנציאל, למה שאפשר. וכל מה שאפשר, זה אפילו לא בסוג של ביטול יחסית לאמת. כי האמת זה אינסוף. אז מה שאפשר יהיה להשיג, זה חסר משמעות יחסית לאינסוף. אבל מה שאנחנו משיגים כבר, זה בטל יחסית למה שאנחנו מסוגלים להשיג. זה ים שאין לו סוף. אבל כל זה בעניינים הרוחניים שבתורה. אבל בניגלה שבתורה, כן, זה מה שאומר פה הרב, כן, מה שהורגל לומר שאין קץ לתורה, כן, אז ביחס לעניינים הרוחניים ניחא, אבל ביחס לעניינים המעשיים שבה, מה המשמעות של זה? זאת אומרת, לכאורה יש גבול לשס, יש גבול לפוסקים. זאת אומרת, הרב, הוא נאמר רק על פי תנאים מיוחדים. כלומר, אם אומרים את המשפט הזה ביחס לניגלה שבתורה, הכוונה היא ללמוד את כל הניגלה בעומק העיון, זה באמת דבר שגם כן, אולי יהיה, כמו שאמרנו, גדולי הגדולים יוכלו להשיג דבר כזה. אבל באמת אפשר לו לאדם, גם אם הוא לא מגדולי הדורות, כשילך בדרך ישרה, לכלול הקפה ברורה מכל הצד המעשי שבתורה, מכל הצד המעשי שבתורה. זאת אומרת, כן יש אפשרות לאדם לרכוש ידיעות רוחב, בכל התורה המעשית. כן, מה הכוונה שלו? לא שלא שס בבלי, אפשר להגיע למצב שאתם שולט בשס הבבלי. אחר כך בשס הירושלמי, אחר כך מדרשי הלכה, ואחר כך ברמב"ם, ואחר כך בשולחן ערוך, ואחר כך במסכים האחרונים, וככה. כן, להקיף את כל התורה המעשית, לא עומק העיון, אבל ללמוד את זה בצורה ברורה, שיהיה ברור לו מה כתוב שם, ויהיה לו מושגים, כללים ופרטים, באיך זה כל התורה המעשית, אם אנחנו מדברים, כמו שאמרנו, על... היקף לרוחה. כן.
מה שהוא כתב דעות זה העניינים הרוחניים?
דעות זה העניינים הרוחניים, כן. מה שקוראים זה לימוד אמונה. כן. כמו שאמרנו, בזה באמת זה אין סוף בסופו של דבר. הגדולים אינם צריכים על זה ביורים. זאת אומרת, הרב, הגדולים, זאת אומרת, תמיד יחד משתור אותם ומותם והם אנשים גדולים, אז הם לא צריכים, הם ימצאו לעצמם את הדרך. זאת אומרת, לא באתי ל... להגיד לאנשים כאלה מה צריך, מה לא צריך. אבל, כן, הוא אומר, אומנם הבינוניים, כן, תמיד חכמים, תורתם אמונותם, אבל הם לא, זה גדולי הדורות, גדולי הדור. הבינוניים חייבים להיעזר, אחרי שיבואו לאותה מידה של הבנה טובה. הנה, ופה עכשיו הוא רוצה להראות כיוון, מה לדעתו צריך להיות, אני הייתי קורא לזה במדרג שעשינו, בקומה השנייה ובטח בתלישית. כן, ביחס להתפטרות של אדם בלימוד תורה. כן, אחרי שיבואו לאותה עמידה של הבנה טובה, הנה, ופה הוא מגדיר מה זה הקומה הראשונה שדיברנו עליה. אחרי שיבואו, לאותה מידה של הבנה טובה בעומקה של הלכה, בידי הצורת הדשמטה, על דרך ישר ונכון. כן? צורת הדשמטה זה כוונה בהבנת הסוגיה, עיקר הסוגיה, על דרך ישר ונכונה, ואיך מגיעים לקומה הזאת, לקומה הראשונה, על ידי שימוש למתחמים, מידה הגונה. עד, ומה זה נקרא שרכשת את הקומה הראשונה, שידע לעיין בכל סוגיה כראוי, וידע גם כן להקשות תרץ על פי דרגה של תורה, מסלת של הלכה, כמו שאמרנו. כן, אומרים לך פתח זרחים, דף קופתת, תראות הסוגיה, תסכם שמה, מה עולה הלכה למעשה מתוך הסוגיה הזו, שזה מה אתה צריך לעשות, את הגמרא, להבין טוב הגמרא אומרת, ללמוד רש"י, ללמוד תוספות, להבין כל אחד מהם, מה ההבדלים ביניהם, מה נפקא מינה, אחר כך ללמוד את שיטת הרמב״ם, וללמוד את הנושא כלים, לראות אם הוא חולק על רש"י, חולק על תוספות, אם יש כן נפקא מינה, אם אין נפקא מינה, אחר כך ללמוד את האחרונים, על הרמב״ם, אחר כך ללמוד גם פוסקים שבאו אחר כך, וככה בכל דבר ודבר, לדעת בכל נושא שתצטרך, אתה תדע לעשות את זה בכוחות עצמך.
כשלמדתי
לה
שאני מסוגל
ללמוד. לא, גם לא למדת, אחרי אמרתי זבחים קופתת, זה לא מה... כן, זה לא מהסכתות שלומדים בישיבה. כן, שמה, שלחו אותך לשם, אתה יודע, אחרי כך יגידו לך, תלמד עכשיו מסכת שביעית עם הרש והרמב״ם. גם תדע, לא לומדים את זה בישיבה. אתה תלמד, אתה יכול לדעת את זה, למה אתה עומד על הרגליים? כן, כשמגיעים לשלב הזה, כן, אתה יודע ממש ככה, מהגמרא עד הלכה למעשה, את הכל להבין, לדעת להבין, לקרוא את עצמך, זה השלב הראשון. כן, תזכרו את זה, שזה צריך להגיע, כשאתם בעזרת השם תעברו מהבית מדרש פה לאיזה בית מדרש אחר, הם צריכים להגיע לשלב הזה. זה לא בשמיים. אם בחור יהיה נחוש, לא יוצא ביום חמישי. מה זה יוצא ביום חמישי? מה זה? סבתא שלו מתחתנת? מה קרה? יוצא ביום חמישי. אי אפשר להתקדם בצורה כזאת. זה צריך שקידה בשביל הדבר הזה. אני בחור דיברתי איתי היום, דיברתי איתם שיעורי הדבר הזה. אז הם אומרים לי, לא, לא יוצאים. אמרתי, מה, לא יוצאים פה ככה. לא יוצאים ככה בגלל שהם לא משקיעים בשביל לצאת ככה. כי לצאת ככה צריך לבוא, להתחיל סדר בוקר ביום ראשון בבוקר עם חברותה. אחרי שנשארתם ביחד שלושה שבועות פה, הלכתם בשבת שלישית. כן, אפשר להקל ללכת בשבת שלישית. אפשר להקל. אחרי שבת שלישית. לפני כן, פחות מ-20 יום ברצף. מה אתה סופג? עוד 20 יום ברצף. 20 יום, אז אתה נצרב משהו בכלל. כן, עכשיו אתה יושב, עומד. מיום ראשון אתה חוזר, אתה הולך ביום שישי, מגיע הביתה ב-11-12, אפשר גם מאוחר יותר, קצת לא יזיק, אתה לא צריך לבשל בשבת, אמא שלך יודעת לבשל. תבוא, תכבד את ההורים, תהיה בשבת עם ההורים, אשמח איתם, איזה... רק תגיד להם, אני צריך לנסוע לשבעה, אני צריך ללמוד, יום ראשון בסדר בבוקר, יש לי סדר, מה בזבז חצי יום? מה בזבז? תגיע, או שתבוא מוצא שבת, ואם דגר קרוב, אתה יכול לבוא ביום ראשון בבוקר. בדיעבד. באת, שב תלמד, לא לבזבז את הזמן, מיום ראשון עד כניסת שבת. ככה זה, וככה זה צריך להיות שנים, במשך כמה שנים. ואז אדם מגיע לשלב הזה. זה לא קשור למה שאתה רוצה לעשות בחיים, זה לא קשור. גם אם תהיה מהנדס מחשבים, וגם אם תהיה פועל ייצור, וגם תהיה עובד עירייה, וגם תהיה מחנך או מה שלא תהיה. אתה אדם ישראל, אתה צריך לדעת ללמוד תורה. מי שלא מגיע לשלב הזה, איך הוא ילמד אחר כך? הוא לא יודע ללמוד, איך ילמד? איך ילמד? הוא לא יודע. ועכשיו זה ההזדמנות, אנשים מבינים, זה ההזדמנות, כן, ככה כל אדם ישראל צריך להיות. איך כתוב בחז"ל? 5 למקרא, 10 למשנה, 15 לתלמוד, 18 לחופה. מה הקשר לחופה לבין כל הסיפור הזה? הם באו להגיד לנו איך צריך ללמוד, נכון? זה ייגמר בגיל 18, אתה תגיד, לומדים מ-15 עד 18. מה אכפת לנו 18 חופה, אחר כך לרדוף, אחר כך לקוח, שמה אמרו את כל הדבר הזה? מה שתכוונו לומר, אדם מישראל לא יוצא לחיים לפני שהוא רכש את ההתבססות בלימוד תורה. זה הכל מהלך אחד, לא כמו שחושבים. הרי מה אחר כך כתוב? בין 20 לרדוף, בין 30 לקוח, בין 40 לבינה, 50 לעצה, וכן הלאה, נכון? זאת אומרת, מה זה לרדוף? ומה זה לקוח? הכוונה היא שהוא מתחיל, הוא מקים משפחה, הוא צריך להתפרנס, נכון? אז על מה המשנה הזאת עוסקת? ומה היא עוסקת? באחד שכל יום בבית מדרש, כל החיים, לא? זה נדיר. רוב האנשים יוצאים לעולם המעשה אחר כך. אז הם דיברו בדיוק על האנשים האלה. ומה הם אמרו? אם אתה אדם ישראל, ואתה צריך לחיות מתוך המטרות האמיתיות של החיים, בלי תורה, בלי התבססות בתורה, זה לא יכול להיות. אתה לא תצליח לעשות את זה. אתה תתבלבל. כל הזמן יש לך כל מיני בלבולים בראש, כי אתה, אין לך את הבסיס. אין לך את הבסיס, זה לא, גם, זה לא ידיעות שאתה אדם רכש אותם, וזהו, כמו איזה קורס כזה. עומדים קורס באוניברסיטה, זהו, רכש את הידיעות. לא משנה אם אתה זוכר, אם אתה לא זוכר. תורה, זה כל הזמן חיים בתוך התורה. אדם ישראל חי בתוך התורה כל הזמן. זה לא משנה, גם אם הוא בעל מקצוע. אנחנו, השתבשה הדעת שלנו בדורות האחרונים, התחילה את הפרדה, כי יש כאלו שעומדים תורה, ויש כאלו שעוסקים זה המצאה הדבר הזה. מעולם לא היה דבר כזה. תמיד תשאלו את הסבא של הסבא, את הסבא שלכם, איך הסבא שלו היה חי. אז אגיד לכם, שסבא שלו היה יהודי כשר. היה קם בבוקר, הולך לבית הכנסת, לומד קצת, הולך לעבוד. אחרי שהוא הולך לעבוד, חוזר אחרי צהריים, יש מנחה, יש ערבית, אחרי כך יושב לומד. תשאלו, אתם תראו, שככה חיו אנשים. איך נראית שבת? שבת לא נראית קשקושים כל היום וכל הלילה. יש זמן בשבת קיץ ללכת, היו חיים בבית כנסת, כמה שעות, שהיו לומדים. אני זוכר שעוד ראיתי אנשים כאלה. גומרים להתפלל, הולכים לאכול בבית, לסעודה במשפחה וכולו. זהו, אחר כך 12, חוזרים לבית כנסת. שבין עומדים, כמה שעות, אני ראיתי בעיניי. הרבה אנשים, שהם לא היו תמיד אחרים, שלא תחשבו, זה לא כאלה, זה אנשים עובדים. אני לא יודע גם כמה הם הבינו מה שהם עמדו. אבל זה אורח החיים, ככה חיים, ככה חיים. ככה אדם ישראל. עכשיו, איך אדם יוכל להיות באמת יושב ולומד כל החיים? רק אם הוא נצרב בשנים הראשונות, ורכש את הכלים ללימוד תורה. זה האופן שבו צריך להתפתח אדם ישראל. מתי שלכם ערבית? 8:10? אז בואו נסיים את הפסקה. זה החשבון ההפסקה, אבל... טוב, הלאה. אז בואו נראה. אז אומר הרב ככה, אחרי שגמרת את הקומה הראשונה, זה המילים שלו שהוא אומר, הבנה טובה בכלל של הלכה, את עצרות הדשמטה וכולו וכולו, אז צריך שתהיה ראשית השתלטותו להקיף בתחילה את כל הלכות תריף כפשוטם וכיות הגונה. כן? הוא מציע, בואו תתחיל מהריף. כן, אחרי הגמרא, מדובר שאתה כבר רכשת איזה היקף בשס. אז למה הוא מציע ללמוד תריף? זה לקל מאוד להשיג על ידי קביעות מתונה. העבודה הזאת, ללמוד את תריף, היא נעימה מאוד מצד עצמה ומצד הציור המענג הקרוב לתכלית של הקפה הכללית לדעת הסיכום הכללי של כל ההלכות. לפי הקירוב היותר גדול למקורן בשס באופן כולל, שרק על ידי קיבוץ כל הפרטים מתסתם נגד עיניו היופי הגדול של בניין המפואר של כל התורה מעשי. למה הוא מציע לעשות זה בריף? אומר ככה, הריף הוא למעשה הספר שמתמצת, הוא הכי קרוב ללשון הגמרא, הוא בעצם מתמצת את הסוגיה בגמרא, הוא כמעט מעתיק את הלשון של הגמרא עצמה. הוא מוסיף פה ושם כל מיני תוספות שמבארות פה ושם כמה עניינים. יש לכם שס עוז ועדר, נכון? אתם ראיתם אתכם עשו את הריף. התוספות של הריף הם הבליטו. כל השאר זה לשון הגמרא. הוא מאוד קרוב לשון הגמרא. גם התוספות שהוא הוסיף זה בסגנון של הגמרא. וכן, הריף הוא בעצם כמו תמצית של הגמרא, שמתוכה אפשר אחר כך ללכת לספרי הפוסקים המאוחרים יותר. כך הוא מציע ללמוד את הריף. אפשר לעשות את הדבר הזה גם ברמב״ם. ברמב״ם יש כמה יתרונות וזה גם חיסרון. החיסרון שלו זה שהוא מותק מהגמרא. הרמב״ם זה כמו עולם לעצמו, אתה קורא אותו. מצד שני, ברמב״ם יש כמה וכמה יתרונות. קודם כל הוא מקיף את הכל, לא רק את הסוגיה המקומית. דבר שני, יש את הסדר המופתי שלו. הרמב״ם הוא מסודר בצורה גאונית, אני לא יודע איך אפשר לעשות כזה חיבור. נזכרים קצת הרמב״ם, הרמב״ם תמיד מסודר מהכללים אל הפרטים. כל, זאת אומרת גם הספרים שלו, ה-14 ספרים שלו, מדע, אהבה, זמנים, נשים, קדושה, אפלה, כל אלה, הם מסודרים לפי סדר הגיוני. חיל מדע זה באלות, אהבה זה הקשר לאלוקים, זמנים זה המצוות שהן מחויבות מחמת הזמן. קדושה זה העניינים שקשורים למה שנקרא איסור ויתר. הפלאה זה ענייני הנדרים, ממש ככה. זה מסודר אפילו השמות של הספרים, הם מסודרים מהכללים אל הפרטים. כל ספר מהם מסודר מהכללים אל הפרטים. כל פרק כל נושא מסודר בכללים הפרטיים, כל פרק מסודר בכללים על הפרטים. זה מדהים איך מוח יכול לעשות דבר כזה, אין לי מושג. איך אפשר לעשות דבר כזה. וזה בלי מחשב. גם אם היה צוות, ואני אומר לכם בשיא הרצינות, צוות, שהיו לוקחים את התלמידי החיים הכי גדולים, והיו נותנים את כל התנאים, עם כל המחשבים, עם כל מה שאתם רוצים, והיו מחלקים את זה ל-100 אנשים, והיו עושים עבודה כזאת, אני הייתי פה אורפה. איך הצליחו לעשות את זה? איך מישהו בכלל היה מסוגל לסדר אפילו את הנושאים, בלי קשר לפרטים, לסדר את הנושאים. עכשיו תחשבו שהוא היה צריך ללמוד את כל הבבלי בעיון, את כל הירושלמי בעיון, את כל המדרשי ההלכה בעיון, פסקי הגאונים. זה משהו שאי אפשר להכין דבר כזה. ואחר כך זה יהיה לך כל כך בהיר, וזה יהיה לך מסודר לפרטים ורתי פרטים. זה לא אנושי לעשות את הדבר הזה. אבל זה היתרון העצוג של הרמב״ם. הבהירות שלו והסדר שלו. זה כל התורה גם כן.
מה מתכוון שאמר שהרמב״ם
הוא מנותק? הוא מנותק מהסוגיה, כי הוא בעצם ערך את הכל בסדר משלו. כשאתה לומד ריף, אז זה כמו ללמוד את הגמרא בתמצות. כשאתה לומד רמב״ם, זה לא קשור לגמרא. נכון? תלוך לתלמד רמב״ם בחוד שבת. אז הוא הולך לחוד שבת, זה לא יציאות של שבת, 2 של 4 בפנים, זה לא. הוא מתחיל, כשאתה תעשה, כשאתה לא תעשה. כשאתה רואה, גם הרמב״ם מתחיל תמיד מהמקור בתורה שבכתב. נכון? כי הוא תמיד מתחיל מהכלל אל הפרטים. מה הכלל שממנו לבואות כל ההלכות? הפסוקים של התורה שבכתב. הוא תמיד מתחיל משם, תראו, מתחיל תמיד המצוות, ואז הוא מתחיל לסדר את זה בסדר מופתי. עכשיו, תסתכלו גם על רשימת המצוות, אתם תראו שהיא גם מסודרת בסדר הגיוני. כן? מפליא, באמת מפליא, 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 איך הוא... איך בן אדם היה מסוגל להגיע להישגים האלה. טוב, מכל מקום, לכן אני אומר, אפשר לעשות את זה עם הריף, אפשר לעשות את זה גם עם הרמב״ם, ויש לכל אחד מהם יתרון וחיסרון להיקף הזה. אבל זה שוב, זה לא בשלב הראשון. אם בחור שואל אותי מה לעשות בשלב הראשון, אנחנו אומרים, תלמד את המסכת של הישיבה. אל תלך למסכתות אחרות, תדע אותה ישר והפוך. תלמד את סדר בוקר ביום, סדר צהריים ובקיוד. קיוד, תלמד רש"י תוספות. את אומרת רש"י. בין רש"י לבין רש"י תוספות יש פער עצום. מבחינת הקושי בלמידה. בהתחלה, התחלת שיעור א' כדי לצאת מ... איך נקרא זה? משפת הים, מחוף הים. אז יש אפשרות, לדעת חנוכה, ללמוד גמרא רש"י. ואחר כך, מה זה גמרא רש"י? גמרא רש"י תוספות צריך ללמוד. זה עולם אחר. זה קוטש אותך. רש"י תוספות, אין, אתה צריך לשבת מרוכז, אין מצב שאתה מעופף. כן? ואתה בכל אופן תצליח להבין שם משהו. אתה צריך לשבת, להיות מרוכז, ולפעמים תוספות הוא... הוא לוקח איזושהי נקודה, ואתה לא מבין בדיוק איך זה קשור, ולאן לקח אותך מפה ומשם. אתה צריך להיות מאוד מאוד ממוקד במה שאתה לומד, אבל בסדר, זה נקרא ללמוד תורה, זה העמל התורה, הדבר הזה. וככה ללמוד את הפרקים העיקריים, גמרא רש"י תוספות, וכדי לסיים את המסכת, אז תראה שאם לא נשאר לך זמן, תלמד גם פרקים גמרא רש"י. תסיים את המסכת, תחזור עליה הרבה פעמים. 5, 6, 7, 8 פעמים. לא מה שאתה יכול, משך הזמן. וככה גם ללמוד באמונה. אל תחפש כל מיני פרויקטים אחרים. תלמד מה שלומדים בישיבה. על מה שבחור, תחשבו, גם בחור שהלך לצבא, בוא נניח בשיעור A. כן, אתם יודעים, שיעור A, מה שמשתנה, בסוף שיעור A, אז פוקע הסכם עם הצבא. זה לא קשור ללימוד תורה. זה מה שמשתנה. בסוף שיעור A, פשוט, יש לכם איזה הסכם כזה שחתמתם עליו, שיעור ב', עם הצבא, הסכם הזה פוקע. מה הקשר בזה ללימוד תורה? אין שום קשר. כן, זה שהבחורים מסתכלים על זה כאילו לימוד תורה בישיבה זה שיעורי, מאיפה המציאות את הדבר הזה? כל מה שמשתנה בשיעורי, מה, אתה נהיה תלמיד חכם בסוף שיעורי. ברגע שאתה הולך ללשכת גיוס, להחזיר את זה ולהשתחרר, אז מה, אז פתאום אתה קופץ ככה, מה זה תשובה פתאומית כזאת, אתה חוזר משם, כל השס נמצא אצלך בראש, כאילו מה. מה שקרה זה נגמר ההסכם עם הצבא, זה הסיפור. איפה אתה בלימוד תורה? אז תלוי איפה אתה נמצא. רוב האנשים, כולם, יצטרכו, לא רוב, זה כולם, יצטרכו אחרי שיעורי עוד 2, 3, 4, כדי לרכוש את הקומה הבסיסית הזאת. זה לא תחיו באשליות. וזה למי שתיארתי, למי שישב ולמד ושקד והתאמץ. לרכוש את הקומה הזאת שדיברנו עליה מקודם. ולכן אני אומר, בקומה הזאת לא צריך לחפש המצאות, לא צריך ללמוד מסכתות אחרות, לא צריך לחפש כל מיני דברים אחרים, לשקוד על הדבר הזה, ודרך זה קונים. כן, בואו תסתכלו, בואו נתאר לכם אפילו מה, מה שקורה כשנגמר ההסכם עם הצבא, מה שמכונה סוף שיעורי. אז ככה, כמה מסכתות לומדים פה בישיבה בשנה? שתיים, נכון? אולי שתיים וקצת. שתי מסכתות גדולות, שתי מסכתות גדולות. השתיים שיעור א', אחת בשיעור ב', שתיים בשיעור ד', נכון, שיעור ב' ושיעור ג', צבא וזה, שתיים בשיעור ד', הגענו ל5 מסכתות, ושתיים בשיעור ה', 7 מסכתות, תגידו לי. כמה אנשים אתם יודעים שאחרי שנגמרו את ההסכם עם הצבא, דהיינו סוף שיעור ה', הם שולטים ב7 מסכתות. זה עצום, זה הרבה, זה המון, אבל בשביל זה צריך להיות שקוד ללמוד תורה. מי שלא שקוד, הוא לא יגיע לזה. טוב, הלאה. כשלך בדרך זה בכל יום תמיד, יחבר, טוב, אז בואו נעשור פה, שככה עצרנו באיזה פסקה, אני לא רוצה שתעשה לא ערבית. טוב, עד כאן.